השיעור יום מוקדש בעזרת השם לרפואת והצלחת אפרת בת חיה. נודה לכולכם אם תלמדו לזכותה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממחת במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה הראשונה בעמוד א' ונסיים בשורה השלישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה שראינו בתחילת הפרק לגבי דברים שהם 7 ימים ולגבי דברים שהם 8 ימים, ולגבי זה נראה 3 נושאים ב3 משניות. הנושא הראשון זה שלמי שמחה בסוכות, הנושא השני זה שסוכה זה רק 7 ימים ולא בשמיני עצרת, והנושא השלישי זה ניסוך המים שזה 7 ימים, ובאופן כללי נפרט לגבי ניסוך המים. אז אנחנו מתחילים בנושא הראשון, שלמי השמחה בחג סוכות. כתוב בתורה, ושמחת בחגיך, והכוונה כאן זה לא רק שמחה שבלב, אלא להביא קורבן שנקרא שלמי שמחה, שזה קורבן שלמים, שגם הבעלים אוכלים מהבשר שלו, וצריך להביא את הקורבן בכל ימי החג ולאכול מהבשר, ולכאורה בתורה, בפשט, זה שצריך להביא את זה רק 7 ימים, כלומר לא כולל שמיני עצרת, כי הרי כתוב, חג הסוכות תעשה לך 7 ימים, ואז ושמחת בחגיך, שזה השלמים, ואחרי זה עוד פעם 7 ימים תחוק. חוג להשם וכולי, והיית אח שמח, כלומר כל פעם שמוזכר כאן שמחה, זה בהקשר של 7 ימים, אז לכאורה באמת צריך להביא רק ב7 הימים, אבל מחדש את המשנה שזה לא נכון, אלא גם ההלל וגם שלמי השמחה, זה כל 8 הימים, גם שמיני עצרת. מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, כי בפסוק יש שמחה מיותרת, כי כתוב פעמיים שצריך לשמוח גם ושמחת בחגיך, וגם בסוף, והיית אח שמח. למה כתוב פעמיים שצריך לשמוח? אז אומרת הגמרא שזה בא לרבות גם את שמיני עצרת. עכשיו איך זה בדיוק מרבה? רש"י מסביר שקודם כל זה מרבה את הלילה של שמיני עצרת, כלומר שצריך לשחוט את השלמים ביום השביעי של סוכות, ואז לאכול אותם בלילה, כלומר בערב חג שמיני עצרת, ואז אומר רש"י, כיוון שבלילה צריך, אז כל שכן שגם ביום למחרת צריך, כי היום הוא עיקר החג. ממילא צריך לאכול שלמים בשמיני עצרת גם בלילה וגם ביום. אז זה עיקר הלימוד, ואם זה באמת נשאר, אבל שואלת על זה הגמרא שאלה בשני שלבים. שאלה אחת, למה אתה אומר שזה בא לרבות רק את הלילה האחרון? אולי זה גם בא לרבות את הלילה הראשון, כלומר שנשחט את השלמים בי"ד תשרי לפני החג, כי הרי אי אפשר לשחוט בלילה, ונאכל את הבשר בלילה הראשון של סוכות. עונה הגמרא, כיוון שכתוב בסוף, והיית אח שמח, אז אמנם שמח בא לרבות, אבל אח בא למעט. ולכן אנחנו לא מרבים גם את הלילה הראשון וגם את הלילה האחרון, אלא רק אחד מהם. עכשיו, ממילא שלב שני שואלת הגמרא, אז למה אנחנו מרבים דווקא את הלילה האחרון? אולי נרבה דווקא את הלילה הראשון ולא את האחרון? עונה הגמרא, כי אנחנו מעדיפים כמה שפחות לחדש. ולחדש שצריך שלמי שמחה גם בלילה הראשון, זה יותר חידוש מאשר בלילה האחרון. למה? כי בלילה האחרון זה רק ממשיך את הרצף של שלמי שמחה שבנו כל החג. לעומת זאת בלילה הראשון זה יותר חידוש, כי הרי לפני זה לא היה בכלל שלמי שמחה, אז לחדש שפתאום צריך זה יותר חידוש. לכן לסיכום, בלילה האחרון, כלומר שמיני עצרת, צריך שלמי שמחה, וממילא גם ביום שמיני עצרת. בלילה הראשון לעומת זאת אין שלמי שמחה, אלא רק למחרת שוחטים ואוכלים ביום הראשון של סוכות, אבל לא בלילה שלפני. עד כאן החלק הראשון, ואנחנו עוברים למשנה השנייה בעמוד א' לחלק השני. הנושא של החלק השני זה שמצוות סוכה זה רק 7 ימים, ולא בשמיני עצרת, ולגבי זה נאמר שני דברים. דבר אחד זה שביום השמיני כבר אין מצווה לשבת בסוכה, אבל ביום השביעי הרי יש, ויש מצווה עד סוף היום, אז איך עושים את המעבר מהסוכה אל הבית? אז לגבי זה אומרת המשנה, מצד אחד הוא לא מפרק את הסוכה לפני החג, כי אנחנו רוצים שיהיה לו סוכה אם הוא ירצה לאכול משהו, והמירי אומר שזה גם ביזוי מצווה אם הוא מפרק אותה לפני הזמן, אבל מצד שני אנחנו כן רוצים לכבד גם את חג שמיני עצרת, והוא רוצה להתכונן קצת לפני, לכן מהזמן של מנחה קטנה, כלומר שעתיים ורבע לפני החג, כבר אז הוא יכול להוציא את הכלים היפים שלו מהסוכה ולהעביר אותם לבית בשביל לערוך את השולחן לקראת החג. אז זה דבר ראשון לגבי המעבר מהשביעי לשמיני. דבר שני לגבי סוכה בשמיני עצרת, זה שלא רק שכבר אין מצווה לשבת בסוכה, אלא זה אפילו קצת אסור, כי זה נראה כמו בל תוסיף, לכן צריך לא לאכול בסוכה, אלא בבית. אבל אומרת הגמרא, מה לגבי מישהו שאין לו מקום בבית שכולם יאכלו עכשיו בחג? הם תמיד אוכלים כשיש איזה חג בגג או במרפסת, ועכשיו יש שם סוכה, אז איפה הוא יאכל? אומרת הגמרא, הוא יכול לאכול בסוכה, אבל הוא צריך לעשות איזשהו סימן היכר שזה כבר לא סוכה לשם מצווה, אלא זה רק כי פשוט אין לו מקום אחר לאכול. איזה סימן הוא עושה? אז בארץ ישראל, קצת לפני החג, למרות שאמרנו מקודם שהוא לא מפרק את הסוכה, כאן שאין לו ברירה, אז קצת לפני החג הוא פוסל את הסוכה. כלומר, הוא מוריד 4 טפחים של סכך ושם מעליו במקום זה סכך פסול, ועל ידי זה הוא חוצה את הסוכה לשניים ופוסל אותה, וכך הוא מראה שזה כבר לא סוכה של מצווה, זה בארץ ישראל. בחוץ לארץ, אנחנו מסברים את זה כרגע לא לפי רשי, לפי הרבה ראשונים אחרים, ביום השמיני הוא באמת כן יושב בסוכה, כי הרי זה אולי היום השביעי, אז אנחנו לא מדברים שם על היום השמיני, אלא על מה שנקרא שם שמחת תורה, כלומר היום התשיעי, שזה ספק שמיני עצרת. שם אתה לא יכול לפרק חלק מהסכך לפני היום התשיעי, כי הרי לפני היום התשיעי זה היום השמיני, שגם זה חג, והרי אי אפשר לפרק את הסכך בחג, כי זה סותר. ממילא צריך לעשות איזשהו סימן אחר. מה עושים? אז את הסוכה עצמה משאירים כשרה, אבל מכניסים משהו לתוך הסוכה, שבחג הסוכות אסור להכניס לסוכה, ועל ידי זה אנחנו מראים שזה כבר לא סוכה של מצווה. מה מכניסים לסוכה? אז בסוכה קטנה אפשר להכניס נר, כי הרי בסוכה קטנה, כמו שראינו בכפתת עמוד א', אסור להכניס נר בחג הסוכות, זה אם זה סוכה קטנה. בסוכה גדולה, ששם מותר להכניס נר, אז מכניסים כלים לא נקיים, שאת זה אסור להכניס בסוכות, גם בסוכה גדולה, ועל ידי זה אנחנו עושים סימן שזה לא סוכה של מצווה. אנחנו פשוט יושבים כאן, כי אין לנו מקום לשבת בבית. עד כאן החלק השני, בחלק הזה ראינו שני שלבים. שלב ראשון לגבי המעבר מהסוכה לבית, מצד אחד לא מפרקים, מצד שני אפשר להכניס את הכלים היפים. שלב שני, מי שאינו אפשרות לשבת בבית בשמיני עצרת, הוא צריך לעשות איזשהו סימן שהוא לא עושה את זה לשם מצווה, אז או שהוא מפרק קצת את הסכך, או שהוא מכניס נר או כלים לא נקיים. עד כאן החלק השני. החלק השלישי זה במשנה השלישית בעמוד א', וזה לגבי ניסוך המים, שזה משהו שהיו עושים רק בסוכות, במקביל לניסוך היין, שאת זה עושים כל יום כל השנה, גם בסוכות. אז במשנה בתחילת הפרק ראינו שניסוך המים היה 7 ימים, כלומר לא כולל שמיני עצרת. אצלנו במשנה מביאים את רב יהודה, שהוא אומר שניסוך המים היה 8 ימים, כלומר גם שמיני עצרת. זאת המחלוקת לגבי הזמן. ועכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את ניסוך המים, אז הגמרא נכנסת לפירוט של כל התהליך של ניסוך המים, ונחלק את זה ל6 שלבים, וכל פעם נראה קטע מהמשנה וקטע מהגמרה לסירוגין. היום נראה 4 שלבים, מחר נראה עוד 2. אז נתחיל בשלב הראשון, מילוי המים. היו לוקחים כלי של זהב, לפי תנא קמא זה כלי שמחזיק 3 לוגים, כמו בניסוך היין. לפי רב יהודה מספיק לוג אחד, והביאו את המים דרך שער שנקרא שער המים, שזה שער במזרח הר הבית, כלומר בין מעיין השילוח לבין המקדש, ושם בשביל לבטא את השמחה תקעו והריעו ותקעו בחצוצרות, והגמרא מביאה לזה מקור שצריך לשאוב את המים בשמחה מהפסוק ושאבתם מים בששון ממעייני הישוע. זה השלב הראשון. בגמרא בינתיים ראינו רק 2 שורות, ועכשיו אנחנו מדלגים בגמרא על 15 שורות של אגדתא, נחזור עליהם עוד מעט, ואנחנו ממשיכים בנקודותיים 2 שורות לפני השורות הרחבות בעמוד ב'. השלב השני זה שמגיעים למזבח עצמו, ועכשיו צריך לעלות בכבש של המזבח בשביל לנסח את המים. עכשיו הכבש היה מחובר לחלק הדרומי של המזבח, ואת ניסוך המים עשו ליד הקרן הדרומית מערבית. עכשיו בדרך כלל כשעולים למזבח, לא משנה מה עושים שם ובאיזה אזור, תמיד כשעולים אז עולים בחלק הימני של הכבש, כלומר בחלק היותר מזרחי שלו, וכשמגיעים למעלה, אז בשביל שהכהן יגיע לאזור שאליו הוא צריך להגיע, הוא לא הולך סתם כך ישר לאותו אזור, אלא הוא תמיד דואג שכל הזמן הגוף שלו מופנה אל מרכז המזבח, כלומר הוא תמיד הולך הצידה, כשכל הזמן הגוף מופנה למרכז, והוא תמיד הולך נגד כיוון. כיוון השון. כלומר הוא מגיע לחלק העליון של המזבח, ושם הוא הולך הצידה לכיוון ימין, עד שהוא מגיע למקום שלו הוא צריך להגיע. זה נקרא כל פניות שאתה פונה, תפנה דרך ימין. עכשיו אם משהו צריך לעשות זה בפינה הדרום-מזרחית, אז זה מאוד הגיוני, כי זה הכי קרוב. אבל גם אם משהו צריך לעשות זה בפינה הדרום-מערבית, בכל זאת הוא פונה ימינה ועושה את כל ההיקף, ואז מגיע לפינה הדרום-מערבית ועושה את מה שצריך. עכשיו מה שאמרנו עכשיו זה בדרך כלל. אבל יש לזה 3 יוצאי דופן. אחד זה עולת העוף, לא ניכנס לזה. 2 יוצאי הדופן האחרים זה ניסוך היין, שאת זה עושים כל יום, וניסוך המים, שזה הנושא שלנו, שאת זה עושים כאמור רק בסוכות, במקביל לניסוך היין. כאמור, את שניהם עושים בפינה הדרום-מערבית, ובהם, בניגוד למה שעושים בדרך כלל, הוא לא עושה את ההיקף של כל המזבח, אלא הוא עולה בכבש ומיד פונה שמאלה. למה? כי בשניהם אנחנו דואגים שאם הוא יעשה את כל ההיקף עם הכלי של המים או הכלי של היין ביד שלו, אז כיוון שעל המזבח יש אשן, אז האשן ייכנס ליין ולמים ויפסל אותם, לכן אנחנו רוצים לצמצם כמה שיותר את הזמן שבו הוא נמצא מעל המזבח, לכן הוא לא עושה את כל ההיקף, אלא הולך ישר שמאלה. עד כאן השלב השני. השלב השלישי זה שהוא מגיע לפינה הדרום-מערבית, ועכשיו הוא הולך לעשות את הניסוך עצמו. מה זה בעצם הניסוך? זה שלוקחים את היין כל השנה, או את המים בסוכות, ופשוט שופכים לתוך כלים שהיו מיועדים לזה על הקרקע של המזבח. היו שם 2 כלים, אחד בשביל היין ואחד בשביל המים, ועכשיו לגבי אותם כלים נאמר 3 דברים. דבר אחד זה שהשמאלי, כלומר המערבי, זה שיותר קרוב לקודש, היה בשביל המים, והימני, כלומר המזרחי, היה בשביל היין, אבל זה לא קריטי. אם הוא בטעות בלבל, זה עדיין בסדר. זה דבר דבר אחד. דבר שני, ממה אותם כלים היו עשויים? לפי תנא קמא הם היו עשויים מכסף, לפי רב יהודה הם באמת היו עשויים מסיד, שזה לבן, אבל הם פשוט שינו את הצבע עם הזמן, כי כיוון שהם באו במגע עם יין, היין גורם להם לשנות צבע, והם נראים כאילו שהם בצבע כסף, אבל הם באמת היו מסיד. עכשיו שואלת על זה הגמרא, מילא הכלי של היין הוא באמת בא במגע עם היין, אבל הכלי של המים, מה פתאום הוא שינה צבע? הרי המים לא משנים לו את הצבע. עונה הגמרא, נכון, מים לא משנים לו את הצבע, אבל כמו שאמרנו, זה לא נורא אם בטעות שמו באותה יין, ובאמת זה היה קורה לפעמים שהיו שמים באותה יין, ממילא גם הוא בא במגע עם יין, ולכן גם הוא שינה את הצבע. זה הדבר השני לגבי הכלים. הדבר השלישי לגבי הכלים זה שהיין והמים ששפכנו אליהם לא נשארו בהם, אלא הם זרמו הלאה, כי בתחתית של אותם כלים היה חור, ואז המים זרמו מאחור אל הגג של המזבח, ובגג של המזבח גם כן היה חור, ומשם המים זרמו אל השיטים, שזה סוג של בור עמוק, של זה נדבר מחר. עכשיו, לגבי אותם חורים שהיו בכלים שמשם היין והיין יצאו, אומרת המשנה שהחור בכלי של היין היה יותר עבה מהחור בכלי של המים. ולמה? כי כאמור, עשו את הניסוך של שניהם באותו זמן לכלים, רצו ששניהם יגמרו לזרום דרך החור באותו זמן. עכשיו, למה שהם לא יהיו באותו זמן? אז כאן יש שתי הבנות בגמרא. בהתחלה הגמרא מבינה שזה לפי שיטת רב יהודה. רב יהודה כאמור אומר שניסוך המים היו עושים רק בלוג אחד של מים, לעומת זאת בניסוך היין גם הוא מסכים שזה היה שלושה לוגים. ממילא אם אתה רוצה ששלושה לוגים של יין ירדו באותו זמן עם לוג אחד של מים, אז אתה חייב שהחור של היין יהיה גדול פי שלוש מהחור של המים בשביל שהם יגמרו לזרום באותו זמן. זה מה שהגמרא מבינה בהתחלה, ואז יוצא שהחלק הזה של המשנה הוא לפי רב יהודה. אבל דוחה הגמרא ואומרת, לא, גם לפי רבנן שגם המים וגם היין שניהם היו שלושה לוגים, עדיין צריך שהחור של היין יהיה קצת יותר גדול. למה? כי יין זה יותר סמיך, ממילא הוא זורם קצת יותר לאט, לכן בשביל שהם יגמרו לזרום באותו זמן, צריך שהחור שלו יהיה קצת יותר גדול. עכשיו אומרת הגמרא שהאמת היא שזה מוכח שהמשנה שלנו היא דווקא לפי הסבר השני שאמרנו עכשיו, כלומר לפי רבנן ולא לפי רב יהודה. למה? כי כאמור לפי רב יהודה, החור של היין לא מספיק שהוא יהיה קצת יותר גדול, הוא צריך להיות פי שלוש יותר גדול. גדול. ובאמת יש ברייטה ששם רב יהודה בעצמו אומר את ההבדל בין שני החורים, והוא מנסח את זה שהחור של היין רחב והחור של היין הוא קצר, כלומר שהוא צר. לעומת זאת הניסוח במשנה זה לא אותו ניסוח. הניסוח במשנה זה שהחור של היין מעובה והחור של המים הוא דק. ממילא מזה שהניסוח של המשנה והניסוח של רב יהודה הוא לא אותו דבר, כנראה שהמשנה היא לא לפי רב יהודה אלא לרבנן, ובאמת הניסוח של רב יהודה מראה על הבדל גדול יותר בין החורים, והניסוח של המשנה מראה על הבדל קטן יותר, כלומר לפי רבנן. עד כאן הדבר השלישי לגבי אותם שני כלים, ועד כאן השלב השלישי של ניסוח המים. השלב הרביעי מתאר את השפיכה עצמה של המים לתוך הכלים. המשנה מספרת שכמו כל דבר שלא מפורש לגמרי בתורה, גם על ניסוך המים היה ויכוח בין הפרושים לצדוקים, שהצדוקים לא האמינו בניסוך המים. ופעם קרה שהיה כהן שהיה צדוקי, והוא במקום לשפוך את המים לתוך הכלים, הוא שפך את המים סתם על הגג של המזבח ליד הרגליים שלו, וכשהעם ראו שהוא עשה את זה, אז רגמו אותו כולם באתרוגים, ובאמת הוא מת מזה. לפי רש"י לא היו שם רק אתרוגים אלא גם אבנים, כנראה שזה מה שהרג אותו. ומאז חזל גזרו שכשהכהן שופך את המים, הוא לא יכול להתכופף ולשפוך את המים שלא נוכל לראות מה הוא עושה, אלא הוא צריך להרים את המים גבוה ומשם לשפוך שנראה בדיוק מה הוא עושה. זה לגבי שפיכת המים. עכשיו, כיוון שכבר סיפרנו את הסיפור על הצדוקי, אז הגמרא מביאה ברייתא ששם יש את אותו סיפור, ושם הברייתא מרחיבה שלא רק שהצדוקי נפגע מאבנים ומת, אלא גם הקרן של המזבח קיבלה מכה ונפגמה. ואומרת הברייתא שיש כמה תנאים בשביל שהמזבח יהיה כשר, ואחד מהם זה שיהיה לו קרן, ולא רק שצריך שיהיה לו קרן, צריך שהקרן תהיה שלמה לגמרי, ואם יש פגם, זה יכול לפסול. כמה פוסל? אז אם זה פגם באבן, זה פוסל אפילו אם זה משהו קטן מאוד שאפשר להרגיש עם הציפורן. אם זה פגם בסיד, צריך כזית או טפח בשביל לפסול. בכל אופן, באותו מקרה, זה פגם בצורה כזאת שזה פוסל, לכן היה צריך לתקן. עכשיו, באותו רגע הם לא יוכלו לתקן, אז בינתיים, רק בשביל שהמזבח לא יעמוד ככה מבוזה ופגום, אז הם סתמו את זה עם איזה גוש של מלח, ואחרי זה תקנו. עד כאן השלב הרביעי של שפיכת המים, בזה הגענו לשורה השלישית בממתת עמוד א', כאמור היום נראה רק ארבעה שלבים, מחר נראה עוד שני שלבים לגבי זה במשנה, ועכשיו רגע לפני שנסיים רק נשלים את 15 השורות שדילגנו עליהם בתחילת הגמרא. שם, כיוון שהזכרנו את הפסוק ושאבתם מים בססון, הגמרא מביאה שני סיפורים קצת מוזרים במבט ראשון, שלפי חלק מהמפרשים מאחוריהם בעצם עומד עומק רוחני או קבלי, בכל אופן שני סיפורים על איש שהיה מין וקראו לו ססון, ויש לו דיון עם מישהו אחר בהקשר לשם שלו. הסיפור הראשון זה שהמין הזה שקראו לו ססון דיבר עם מין אחר שלא קראו שמחה, ומתפקחו ביניהם יותר טוב דרך הפסוקים, כשהם מבינים שהפסוקים בעצם מתייחסים אליהם. ססון אמר שאני יותר טוב כי יש פסוק שבו ססון קודם לשמחה, ססון ושמחה ישיגו. לעומת זאת שמחה אמר אני יותר טוב כי יש פסוק ששמחה קודם לססון, שמחה וססון ליהודים. אמר לו ססון בסדר, אבל יום אחד יהפכו אותך להיות רץ לפני המלך, שזה לא כזה תפקיד נעים, כי כתוב כי בשמחה תצאו. אמר לו שמחה, הגורל שלך עוד יותר אכזר, כי יום אחד יהרגו אותך ויקחו את האור שלך ויעשו ממנו נוד של מים, כמו שכתוב ושאבת מים בססון, כלומר בתוך האור של ססון. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני זה מין שקראו לו ססון, והוא לקח בדיוק את אותו פסוק של הושבתם מים בססון, והבין אותו דווקא לחיוב, והוא ניגש לרבי אבאו, והוא אמר לו יום אחד בעולם הבא, אתם תמזגו לי מים, כמו שכתוב הושבתם מים בססון. אמר לו רבי אבאו, אם היה כתוב הושבתם מים לססון, אז אתה צודק, אבל זה לא מה שכתוב, כתוב בססון, והפירוש של זה זה כמו בסיפור הקודם, שיעשו מהאור שלך נוד מים וימזגו בתוכך מים. זה הסיפור השני, כאמור לא סביר שזה רק הפשט, אלא יש כאן איזשהו עומק רוחני, לא ניכנס לזה, בכל אופן בזה סיימנו להיום, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו ששלמי שמחה זה גם בשמיני עצרת, למדנו את זה מהריבוי של והיית אח שמח, אבל מהמילה אח מיעטנו שאנחנו מרבים רק את ליל שמיני עצרת ולא את הלילה הראשון של סוכות. ולמה דווקא את שמיני עצרת? כי שם זה פחות חידוש, כי זה ממשיך שמחה שכבר התחלנו בה בימים האחרונים. בחלק השני אמרנו שסוכה זה רק שבעה ימים ולא בשמיני עצרת. לגבי זה אמרנו שני דברים. דבר אחד, במעבר מהיום השביעי לשמיני הוא לא מפרק את הסוכה, אבל הוא יכול להכניס את הכלים אחרי זמן של מנחה קטנה. דבר שני, בשמיני עצרת לא רק שאין מצווה, אלא זה גם נראה כמו בעל תוסיף, לכן עדיף שלא יושב בסוכה. אם אין לו ברירה, הוא צריך לעשות איזשהו סימן שיהיה ברור שהוא לא יושב שם לשם מצווה. מה הסימן? אז או שהוא מפרק קצת את הסכך לפני, אם אי אפשר, למשל, ביום טוב שני של גלויות, שאז הוא לא יכול לפרק לפני, כי גם זה יום טוב, אז הוא מכניס משהו לסוכה שבחג סוכות לא מכניסים, כמו נר בסוכה קטנה או כלים מלוכלכים. זה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על ניסוך המים. במשנה בתחילת הפרק היה כתוב שזה שבעה ימים, כלומר לא בשמיני עצרת. לעומת זאת רבי יהודה אצלנו במשנה אומר שזה שמונה. אחרי זה תיארנו את כל התהליך של ניסוך המים, חילקנו את זה לשישה שלבים, היום ראינו ארבעה. השלב הראשון היה הכלי שבו שאבו את המים, לפי תנא קמא זה כלי עם שלושה לוגים, כמו ניסוך היין, לפי רבי יהודה זה רק לוג אחד, והביאו את המים דרך שער המים, ושם תקעו והריעו ותקעו, ולומדים שצריך לתקוע מהושאבתם מים בססון, כלומר צריך ללוות את השאיבה בשמחה. ובסוף השיעור, אגב הפסוק הזה, הבאנו את שני הסיפורים המוזרים קצת על אותו מין שקראו לו ססון. זה השלב הראשון. השלב השני זה שעולים למזבח בכבש, ובניגוד לבדרך כלל שעולים ואז פונים ימינה ועושים את כל הסיבוב נגד כיוון השעון, בניסוך היין והמים ואגב גם בעולת העוף, היו פונים מיד שמאלה, כי אנחנו לא רוצים שייכנס השן למים וליין. זה השלב השני. השלב השלישי זה ששופכים את המים לתוך כלים שנמצאים על הגג של המזבח, ואמרנו שלושה דברים לגבי אותם כלים. דבר אחד זה שהיו שני כלים, אחד ליין ואחד למים. המים היה במערב, היין במזרח, אבל זה לא נורא אם עשו בטעות בכלי הלא נכון. דבר שני, לפי תנא קמא הכלי היה מכסף, לפי רב יהודה הוא היה מסיד לבן, אבל הוא פשוט קיבל את הצבע של הכסף בגלל המגע עם היין, ולא רק הכלי של היין קיבל את הצבע, אלא גם הכלי של המים, כי באמת לפעמים בטעות היו שמים את היין בכלי של המים. דבר שלישי לגבי הכלים זה שהיה להם חורים, וכך היין והמים זרמו הלאה מהם אל הגג של המזבח, ומשם לתוך בור אל האדמה, שעל זה נדבר מחר. ולגבי אותם חורים, החור של היין היה קצת יותר גדול מהחור של המים. למה? אז אמרנו שתי הבנות, או כי זה לפי רב יהודה שהיה פי שלוש יין ממים, ואנחנו רוצים שזה ייגמר באותו זמן, אכן צריך חור יותר גדול, או גם לפי רבנן צריך חור יותר גדול, כי היין קצת יותר רווה, ממילא הוא זורם יותר לאט, ולכן צריך בו חור יותר גדול. והגמרה מסיקה שבאמת המשנה היא לא לפי רב יהודה, אלא לפי רבנן, כי לפי רב יהודה הניסוח שלו זה ההבדל בין החורים היה הרבה יותר גדול. זה שלושה דברים לגבי אותם כלים. והשלב הרביעי לגבי ניסוח המים זה השפיכה עצמה של המים אל אותם כלים. המשנה אמרה שאמרו לכהן להרים את הידיים, כי פעם אחת כהן צדוקי שפך את המים סתם על הרגליים, אז אנחנו רוצים לראות מה הוא עושה, לכן הוא עשה את זה כשהוא מרים את הידיים, שכולם יראו. אגב, לגבי אותו כהן צדוקי, כשהוא עשה את זה רגמו אותו באתרוגים ואבנים והוא מת, וגם פגמו על ידי זה בקרן של המזבח והיו צריכים לתקן, ועד שתקנו שמו שם חתיכת מלח בשביל שזה לא יראה פגום. עד כאן ארבעת השלבים, נמשיך מחר, כל טוב בינתיים.